על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. רוצים לתמוך בפודקאסט? כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק, או חפשו על המשמעות בגוגל, והצטרפו למהפכת הרעיונות שלנו.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מערך דוקטור רונן שובל. דוקטור שובל הינו המייסד של תנועת אם תרצו, ויחד עם חבריו הוביל את הקמפיין לחשיפת פעילותה של הקרן החדשה בישראל. בהמשך, שובל המשיך לדוקטורט בסורבון, וכיהן כיושב ראש חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי. לאחרונה מונה שובל לדיקן קרן תקווה, והוא ממונה על התוכניות האקדמיות של הקרן. ובשיחה היום נדבר על הקשר שבין תרבות לבין כלכלה. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום דוקטור שובל.
שלום וברכה, תודה רבה שאתה מארח אותי.
אז דבר ראשון, אני אשמח לדבר על התפקיד החדש שלך, בתור דיקן של קרן תקווה. אני אשמח אם תספר לנו קצת על מה הקרן עושה. אני בטוח שהרבה אנשים שמעו על הקרן, אבל לא כך יודעים מה היא עושה, מה המטרות שלה ומה הפעילות שלה.
בשמחה. אז קרן תקווה פועלת בישראל מספר שנים. היא מקדמת את הזווית השמרנית בחברה הישראלית, את ההגות השמרנית, את התרבות השמרנית. על מובנה הרחב. במשך השנים בנינו פה בקרן שורה של כנסים והרצאות ועולם אינטלקטואלי שבמסגרתו הרבה מאוד ישראלים השתתפו בפעילויות הקרן בארצות הברית, ועל מנת לחזק ולהעמיק את החשיפה לרעיונות שמודרים ומושתקים באקדמיה בדרך כלל, אז אנחנו מייצרים תוכניות בארץ שהן תוכניות אקדמיות, והיום יש סמינרי קיץ לסטודנטים במהלך השנים. שנה הקרובה יהיה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה העברית, תוכנית שנקראת אקסודוס, שמלמדת תלמידי תואר ראשון בשנה ג' לתלמידים מצטיינים, שבמסגרתה סטודנטים ייחשפו להגות שמרנית גם במחשבה מדינית, גם באסטרטגיה, גם בציונות, גם בכלכלה. ויש תוכנית ארגמן לתלמידים לתארים מתקדמים, גם ל-MA וגם ל-PhD, שבהם זה סמינרים הרבה יותר מעמיקים של יום שלם, פעם בשבוע במשך השנה, שבהם אנחנו דנים לעומק ביסודות הפילוסופיים, ברעיונות פילוסופיים וברעיונות כלכליים, ומנסים להציג ולהציע מרחב עמוק יותר ומגוון יותר של עמדות ממה שהסטודנט הישראלי רגיל להיחשף אליו, בשביל להשאיר את השיח בחברה הישראלית, ושגם רעיונות שמרניים יקבלו ביטוי בשיח.
בעצם נראה שהקרן מכוונת ככה לציבור מצטיין, לאיזושהי אליטה, זה מה שהיא רוצה לעשות, זה מה שהיא רוצה לבנות?
אז לא, קרן תקווה עושה הרבה מאוד דברים בחברה הישראלית, כתב את השילוח כדוגמה אחת, יש פעילויות של צריך חיון, שזה חשיבה והגות חרדית, יש מגוון רחב של פעילויות. אני דיברתי על הפן שאני אחראי עליו, שזה הפעילויות האקדמיות, הפעילויות האינטלקטואליות, שמסגרתו אנחנו מנסים לייצר מגוון רחב, להציג, לחשוף את הציבור הישראלי לפני המבע השמרני, איך הוא בא לידי ביטוי במגוון רחב של דברים, בין אם זה בסוציולוגיה, בין אם זה תרבות, בין אם זה בפילוסופיה. אני חושב שיש פה זרם חשוב מאוד בתרבות העולמית, שכמעט לא מקבל ביטוי, ואנחנו מנסים להשאיר את השיח.
אוקיי, אז בעצם אני אפתח את השיחה שלנו על הקשר שבין תרבות וכלכלה. בעצם יש בשיחה הזאת ניסיון להבין, האם יש איזשהו קשר בין התרבות לבין ההתקדמות הכלכלית, או בין השפע הכלכלי שאיזושהי אומה חווה אותו. ובאופן כללי, אנחנו בשיחה גם נתעמק קצת ברעיונות כמו הרעיונות של שרנסקי, שאומר שאפשר להכיל דמוקרטיה בכל מקום, פשוט צריך להכיל את המשטר הזה, והוא יכול לעבוד גם ללא הכנה תרבותית מיוחדת, ורעיונות משיקים.
בשמחה. אז בעצם השאלה הבסיסית היא, האם יש קשר בין תרבות לשפע? ויש תמונה מפורסמת בגוגל, שכל אחד יכול לרשום קוריאה בלילה, או עדיף באנגלית, והוא רואה תמונה מאוד יפה של חצי האי הקוריאני בלילה, החצי הדרומי מואר, והחצי הדרומי חשוך, הצפוני חשוך. כלומר, יש לנו מקרה מבחן מאוד מעניין של מדינה שבעצם הייתה באותו מצב בשנות ה-50.
כלומר, אותו מצב תרבותי, אותה תרבות, אותה מנהגים, אותו עם.
אותו עם, עם אותו תרבות, עם אותה היסטוריה, עם אותה מורשת, עם אותם מיתוסים משותפים, ובגלל שיטת משטר כלכלית מסוימת שפועלת במקום אחד או פועלת במקום אחר, נוצרים הפרשים כלכליים מאוד מאוד משמעותיים בין שתי הקוריאות.
כן, ממש אסטרונומיים. במקום אחד מייצרים את סמסונג, קיה, אלג'י ועוד חברות ענק, ובמקום שני מייצרים חיילים ופצועים אותם.
ורעב ועוני וסיפורי זוועה.
זה גם קרה בגרמניות, גם גרמניה המזרחית וגרמניה המערבית.
נכון. אז בעצם אנחנו יכולים לראות בצורה פשוטה שהסוג המשטר משפיע בצורה מהירה ודרסטית על, על, על המצב הכלכלי, על הסגסוג. אבל אני רוצה לשאול שאלה מקבילה או מעמיקה יותר או שונה. האם התרבות המלכתחילה התרבות משפיעה על הדברים? זאת אומרת, משטרים אנחנו מבינים שהם, שמשפיעים. משטרים שהם קומוניסטים, ריכוזיים, מביאים בדרך כלל, כמו שאנחנו רואים, מצפון קוריאה, דרך ברית המועצות ועד ונצואלה וקובה, למצבים כלכליים, לבעיה בסגסוג הכלכלי, ורואים ששווקים שהם ככל שהם יותר חופשיים ומאפשרים לאדם לבטא את עצמו, אז אנחנו רואים קשר בין הדברים, ורואים את זה במדינות המשגשגות, מדינות ה-OECD, שיש החירות האישית קשורה גם לסגסוג. יש קשר אינהרנטי בין השניים. בדבר הזה יש פה ציטוט מקסים, אני חושב, של מונטסקיה, שמובא בתוך טוקוויל בספר הפחות מוכר שלו, המשטר שהיה, שהוא אומר, בדרך זה הייתי יכול לפרש מובנם של דברי מונטסקיה העמוקים. הוא אומר כך מונטסקיה, יותר משמביאה האדמה פירותיה משום דושנה, מביאה היא אותם משום החירות של יושביה. כלומר, האדמה, יש סגסוג באדמה, לא בגלל שהאדמה היא עשירה, אלא בגלל שיש חירות למי שיושב על האדמה. זה הטיעון של מונטסקיה, וזה אני חושב שהוא טיעון שהוא רלוונטי להיבט המשטרי. אבל אני חושב שזו שאלה שהיא כבר הוכרעה במאה ה-20 בצורה מאוד מאוד חדה, איזה משטרים מביאים לסגסוג, ואיזה משטרים מביאים לעוני. והשאלה הנוספת שאני רוצה לשאול, האם יש קשר שהוא לאו דווקא טכני בצורת המשטר, אלא בגלל ההתנהגות של התרבות עצמה? זו השאלה שאני חושב שהיא כדאי לשאול אותה.
ואיזה תרבויות אנחנו ננסה לזכור, להשוות, ככה כפרדיגמות לדיון שלנו?
אז אני מציע שנחשוב באופן בסיסי על שני מודלים מאוד מפורסמים, כי הם נהירים למאזין הישראלי. אז אחד זה הודו. אני חושב שכולנו היינו בהודו. אני זוכר את הנחיתה שלי בדלי, ואת ההלם מהעניים שישנים על גג תחנת האוטובוס, כי אין מקום לישון על הרצפה.
אז למי שבחר לטייל דרום אמריקה, איך זה נראה? הודו, ככה, וגם מי שלא קרא את הספר של עזריאל קרליבך, הודו, שהוא גם נפלא והוא מתאר את המסע של עורך עיתון מעריב דאז להודו, ואני מרגיש שהייתי בהודו אפילו שלא הייתי בהודו, בזכות הספר.
יש את הודי הכפרית, אבל הערים המרכזיות, העוני בדלי הוא בלתי נתפס, זאת אומרת, הוא מכה את את הישראלי שמגיע לשם, והוא נחשף בצורה מאוד מאוד ברוטלית לעוני כל כך קשה של כל כך הרבה מיליונים של בני אדם. והדמיון השני שאני מזמין את הקוראים שלנו, את המאזינים שלנו לחשוב עליו, ואולי הם לא ביקרו, לפחות הם ראו באיזה סרט, זה את ניו יורק, את ארצות הברית, כמודל לתרבות אלטרנטיבית, שהיא במידה רבה מסמלת את הרווחה ואת הסגסוג ואת העושר בעולם המערבי. אולי אפשר לחשוב על הדבר הזה בפרדיגמה הבאה. יש שתי מסורות גדולות להבין מצבים של בני אדם, להבין מצבים של תרבויות, להבין לחשוב על איך העולם מאורגן. מה יותר חשוב בשרשרת הנסיבות? ברור לכולנו שיש איזשהו קשר בין הוויה לבין תודעה, וזה אישי שרשרת שמעובבת בין הדברים. אולי אני אסביר, זאת אומרת, אני נמצא כאן כרגע, אז אני באיזושהי הוויה מסוימת, אבל זה קרה בגלל שהיה, דיברנו קודם בטלפון, והיה לנו תודעה שאנחנו צריכים לעשות את זה, וזה בכלל קרה קודם, כי יש לך הוויה של פודקאסט, בכלל היה לך רעיון לייצר אותו מסוים. אז כל אחד מהדברים, אנחנו נמצאים בתוך שרשרת של רעיונות, שקוראים לנו לעשות מעשים, והמעשים האלה מביאים אותנו לאיזושהי קבלת החלטות במציאות. אז יש איזושהי שאלה, מה מבין השניים יותר חשוב? האם ההוויה או התודעה?
כלומר, האם נקרא לזה המציאות הפיזית או הרעיונות?
יפה. אז המחלוקת הזאת היא מחלוקת גדולה בפילוסופיה, גם בתוך היהדות. יש שם סטיקר כזה של נחמנים, נכון? מחשבה בוראת מציאות. אוקיי, זו טענה מאוד מאוד אידיאליסטית, טענה שהתודעה קובעת את הכל.
שאתה יכול להיות באמצע הקרון בדרך לאושוויץ ולחבר זמירות שבת או ניגונים ככה על ידי החזן של, אני חושב שזה בלז או משהו כזה.
יש איזה רבי נחמן, אמירה על, אתה נמצא איפה שהמחשבות שלך נמצאות, שים לב שהמחשבות שלך נמצאות איפה שאתה רוצה להיות. יש איזה, כן, זה וורד כזה, אז ראיתי את זה פעם באיזה בני עקיבא. אז באמת, זו תפיסה שאומרת שהתודעה קובעת הכל. תפיסה אלטרנטיבית תהיה תפיסה שתגיד שאדם הוא קפיטליסט או סוציאליסט לפי המעמד שהוא נולד. כלומר, אם הוא עני, נולד למקום שיש בו עוני, אז הוא ייתן להיות סוציאליסט, כי אז הוא ירצה
שהאושר יחולק מחדש.
יפה, ואם הוא נולד עשיר, אז הוא ירצה, הוא יהיה קפיטליסט.
כן, לא ירצה שיקחו לו את הירושה.
נכון. אז עכשיו, המחלוקת הזאת היא, עכשיו כל אחד מאיתנו, אם אנחנו חושבים, מאמינים, שאנחנו יכולים להיות מאושרים בלי להיות עשירים. האם יש קשר אינהרנטי בין השניים, אנחנו יכולים להפריד אותו. אם אנחנו חושבים שאושר ועושר הולכים ביחד, כנראה אנחנו נוטים יותר לכיוון שההוויה קובעת את התודעה.
כלומר, המציאות היא הדבר החשוב, ואחר כך הרעיונות מגיעים על בסיס הזה, ואפשר לומר דומה למרקס, התיאוריה נכון. המטריאליסטית.
נכון. והתפיסה הפוכה,
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
מאופיינת אצל באידיאליזם, אצל הגל, אצל וובר, אצל הוגים אחרים, שבאמת שמים את המרכז הכובד על התודעה של האינדיבידואל או של האומה, ולא על המצב המטריאלי, החומרי. אם נתרגם את זה ליהודית, כן, אז יש לנו איזה ספר חינוך, וגם רבנו בחיי, אומרים שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, נכון? זה טיעון שהוא יהיה טיעון מטריאליסטי, המעשים מושכים את הלבבות. ולעומת טיעון של, נגיד, בראשית רבה, של להסתכל באורייתא ברא אלמא. כלומר, קודם כל היה, הקדוש ברוך הוא חושב קודם על רעיון, על אורייתא, ואז הוא מממש אותו ובורא את העולם. עכשיו, את הקולות האלה גם נמצאים אצלנו.
כן, זאת בעיה שביהדות יש כל כך הרבה מקורות, ו...
בסדר, אז טוב שיש מחלוקות. אז הרעיונות האלה, המתחים האלה, באים לידי ביטוי גם בעולם של השיחה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, משום שאם אני מדבר, אם אני מנסה להגיד שיש הבדל בין התרבות של הודו לעומת התרבות של ארצות הברית, אני מניח שיש איזושהי תודעה קולקטיבית לאותה תרבות. אחרת על מה אני מדבר? לכל אותם אינדיבידואלים יש איזשהו הקשר שבתוכו הם חושבים, איזו מסגרת רעיונית שמנסחת להם את את מה שצריך לחשוב עליו, ואת מה שראוי לחשוב עליו, ואת מה שטוב. הטוב מוגדר שונה בין תרבויות.
מכל זה החלום האמריקאי. כלומר, שהחלום האמריקאי הוא להסתדר, שיהיה לי בית, שיהיה לי קרקע משלי, שיהיה לי שתי מכוניות, ובית פרברים, מין סוג של משפחה כזאת שהיא מסודרת. יש לה איזושהי רמה של רמה כלכלית, נקרא לזה מינימלית, ש...
אז במובן הזה אני רוצה להגיד שהטענה הזאת היא טענה שאני טוען בשמה כרגע, היא טענה שהיא לפני עידן הנאורות. אוקיי? אם היה לנו בתפיסה פרה-נאורה, רעיונות שבהם התרבות וההתגלות והמסורת והמיתוס והשכל הם כלים שלובים, שרק במסגרתם אפשר להבין את המציאות, הנאורות באה ואמרה, לא, הדבר, הדרך המרכזית להבין את העולם היא רק באמצעות השכל. ולכן הסברים מיתיים, כמו שאתה הצעת עכשיו, על תפיסת המשפחה, שיש איזה לאינדיבידואל, יש אצלו איזה אידאה של איך אמורה להיות משפחה, אם האבא, שני כלבים, עבודה בעבודה ככה, אם האבא שני ילדים וכלב, ועבודה בפרוור וכו' וכו', כל הדימוי הזה, זה החשיבה שיש להם תפקיד בתוך בניית הקהילה והפרטים בתוך הקהילה, היא מחשבה שהיא מטבעה, היא טוענת טענות שהן קודמות לנאורות, במובן הזה, וחשוב להגיד את זה, כי באמת אני חושב שאחד המאמצים הגדולים של, של, של העידן, של הטענות המטריאליסטיות, זה היה סוג של מאמץ להגיד, אם במדעי הטבע אנחנו יכולים להפעיל את השכל, כי תמיד 2 ועוד 2 יהיה שווה 4, אנחנו מנסים להפעיל את אותן מוסחאות שעושות רדוקציה לפעילות האנושית, גם על מדעי החברה ומדעי הרוח. אוקיי? ואז מנסים להגיד, אוקיי, יש לנו, אפשר לשים סטרוקטורה על המציאות, שתגיד, יש לי מדכא ויש לי מדוקה, ככה אני מבין את המציאות, תמיד דרך פריזמה של מדכא ומדוקה, זה ממש משוואה, ואז למה המדוקאים לא מתמרדים? כי יש להם תודעה כוזבת, ואם רק נחשף אותם לאותה תודעה כוזבת, אז הם ישתחררו מהמדכא מדוקה, ויהיה דיקטטורה של הפולטריון, או כל דבר אחר. זאת אומרת, מה שאני מנסה להוציא אותנו מפה, זה לתת איזשהו מסגרת, שעצם השיח על זה שיש איזושהי תודעה קולקטיבית, איזשהם מיתוסים שמניעים אומות, איזשהם רעיונות משותפים שמגדירים לנו טוב, זה כבר דבר שהוא לא מובן מאליו בשיח המודרני, ובטח לא בשיח הפוסט-מודרני. אנחנו כאילו במובן הזה חוזרים קצת לחשיבה שהיא פרה-מודרנית.
חשיבה יותר היגליאנית, שאומר בעצם יש איזושהי רוח של האומה שאפשר אולי לחשוף אותה באמצעות ההיסטוריה של האומה. על זה אתה מדבר?
אז אני חושב שמי שכותב על זה זה למשל קלוד לוי שטראוס, יונג מדבר על מרחבים של לא מודע קולקטיביים, מה שלוקח את הדוגמה של פרויד, שמדבר על לא מודע של האינדיבידואל, הוא אומר, נכון, אבל יש גם לא מודע של הקולקטיב, ומי שמאוד חשוב בעניין הזה זה כמובן ויקו, שמנסה לנסח ולהגיד, אוקיי, מה המרחבים של הלא מודע, שמשותפים לכל בני אדם באשר בני אדם, אוקיי? ומהי הנקודה שבה יש בכל זאת שונות בין תרבויות? אוקיי? זאת אומרת, הנה יש לנו איזשהו מצע שהוא עכשיו, כל בני אדם חושבים באותן קטגוריות, אוקיי? ראשוניות, נבהיר, למשל, אמא, לינוק, אמא, אוכל טוב, אבא זיפים רע, בסדר? זה קטגוריות ראשוניות כאלה שכל תינוק חש אותם, ואחר כך זה שהוא משהו שהוא אוניברסלי, לעומת דברים שמתפתחים אחר כך במסגרת תרבותית מסוימת, עם מיתוסים שמתאימים לתרבויות מסוימות ועוברים בתרבויות מסוימות, ולכן יש שונות בין התרבויות מסוימות. עכשיו, כשאני מבקש לחבר את הנושא הזה לכלכלה, אני רוצה לבוא ולהגיד שיש תרבויות מסוימות, כל תרבות מפתחת לעצמה תפיסה שונה של הרתה, של מידה טובה, של מה זה טוב ומה זה רע. זה לא שווה בין התרבויות. וההבדלים בין התפיסות התרבותיות על איך האדם צריך לפעול בשביל להיות טוב, בשביל להשיג את הטוב בעולם, יוצרים שונות בהתנהגות. אז מה וובר אומר לנו? וובר הוא באמת חלק מהמסורת האידיאליסטית, אוקיי? מתוך המסורת שבה התודעה קובעת את ההוויה. או שהיא לפחות הגורם הדומיננטי שלה.
שהרעיונות קובעים את המציאות, ולא המציאות קובעת את הרעיונות.
כן, שיש להם משקל יותר גדול בקביעת.
כן. דרך אגב, ברור שלא משנה על איזה מסורות אנחנו מדברים, אנחנו שתי המסורות מסבירות שיש חשיבות לרעיונות, ויש חשיבות למציאות, או לתודעה הפיזית, או סליחה, למציאות הפיזית, אבל שאלה מה בא קודם.
נכון. אז מה שוובר מציע, וובר אומר, הוא כותב ספר שנקרא האתיקה הפרוטסטנטית ועליית הקפיטליזם. והוא אומר שיש משהו בתוך האתיקה הפרוטסטנטית שגורם לזה שיש עלייה של קפיטליזם. עכשיו, הערת שוליים אחת ב-30 אלף רגל, כשהוא אומר אתיקה פרוטסטנטית, הוא לא מתכוון לאתיקה לותריאנית, אלא הוא מתכוון לאתיקה קלוויניסטית, ואפילו הייתי אומר פוריטנית. זאת אומרת, איזשהו זרם, תת זרם שהוא מהמייסדים של ארצות הברית, וזה מאוד שונה. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו נניח את הטענה שלו על גרמניה, שהיא לותריאנית, לא נגיע לאותה מסקנות.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
זאת אומרת שיש לנו הרבה מדינות פרוטסטנטיות. יש לנו את גרמניה, ויש לנו את אנגליה, ויש לנו את ארצות הברית. אבל כל אחת מהמדינות האלה שהזכרתי, הן מדינות פרוטסטנטיות בגוון קצת שונה, עם אידיאולוגיה קצת שונה.
כן, זה כמו להגיד שיש, נגיד אצלנו, זה שחסידים ומתנגדים. אז הכותרת של הספר של ובר אומרת היהדות, כן, אבל צריך להבחין בין חסידים למתנגדים, כי הם עובדים או בין רפורמים לאורתודוקסים, בסדר? זה שכולם באותו, בחוץ שמסתכלים זה נראה אותו דבר, אבל כשעושים זומין זה נראה שונה מאוד. אז הכותרת של ובר היא האתיקה הפרוטסטנטית, אבל מה שהוא מתכוון זה האתיקה הפוריטנית.
או האתיקה האמריקאית בעצם.
לא, שנייה. הוא מתייחס לפוריטנית, והוא בודק אותה בארצות הברית. והסיבה שהוא בודק אותה בארצות הברית, מכיוון שהפוריטנים עוזבים את אנגליה, והם הופכים להיות הגרעין המייסד של ארצות הברית, והם מייצרים לא רק את האליטה האמריקאית בראשית דרכה, אלא הם קובעים את המבנה החברתי לגבי טוב ורע, לגבי התפיסות הרווחות של הקהילה ושל החברה.
אוקיי. וזה בעצם דברים שככה מי שקרא את דמוקרטיה באמריקה של דה-טוקוויל, אז הוא יכול ככה לנסות להרגיש מה בעצם מניע את אנשים בארצות הברית, איך המבנה החברתי שלהם מאורגן, מה הם שואפים לעשות, איך הם מאוגדים, באיזה שלטון מקומי ובאיזה עמותות.
אז בעצם מה שהוא אומר לנו, שימו לב, הרי הוא מדבר היום על, הוא מדבר על, כשוובר כותב את זה, אנחנו מדברים על לפני 150 שנה, ותראו איך זה עובד כמו איזה סוג של דומינו. זאת אומרת, איזשהו רעיונות, שאם אתה הולך לארצות הברית, היא לא פוריטנית, אוקיי?
היום.
היום ארצות הברית היא לא פוריטנית. היום בארצות הברית, ההיספנים למשל, הם חלק עצום מהם, הם קתולים. הצביון האמריקאי הוא כבר בוודאי, זאת אומרת, מה שהיה פעם, לפני כמה שנים דיברו, שהאליטה היא וספית, White Anglo-Saxon Protestant. הנשיא הראשון שהיה קתולי היה קנדי, ובאמת אחר כך יש לנו את אובמה שהוא בוודאי לא white anglo-saxon protestant, אבל בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שזה נשבר, ההגמוניה המוחלטת הזאת נשברה, והיום יש עדיין, אפשר לדבר על וספים כאלה, זה שאלית, אבל בסופו של דבר יש פה איזה רעיון תרבותי שהתחיל בתחילת הדרך, והוא מעצב את הקפיטליזם של ארצות הברית עד היום.
ומה הרעיון הזה בעצם? אם אנחנו ככה צריכים לתת לו איזשהם גבולות, איזשהו אפיון, איזשהו רעיון מארגן, מה זה הרעיון הפוריטני פרוטסטנטי הזה?
אוקיי. אז הפוריטנים מניחים שיש גזירה קדומה לגבי השאלה האם האדם יגיע לעולם הבא, לאיפה הוא יגיע בעולם הבא.
כלומר, האדם הפרטי, האם רונן שובל, להגיד שחלילה היית פרוטסטנטי, בעצם מה יהיה גורלך באחרית הימים? האם תלך לגיהנום או תלך לגן עדן?
זה יותר מורכב מזה, אבל לצורך שיחתנו כן.
כלומר, האדם הפרטי, זאת הכוונה.
כן, כן. האדם הפרטי, מה יגור עלו, וההנחה היא שיש לו, שאין לו חופש בחירה לגבי גור עלו. מה שכן, הוא יכול לדעת. הוא יכול לדעת מה יהיה העתיד. איך הוא יכול לדעת? יש לו רמז. והרמז תמון בשאלה, האם הוא מצליח כלכלית או לא מצליח כלכלית בעולם הזה. זה הנחה תיאולוגית. בסדר? פלוס,
כלומר, מי שמצליח כלכלית, אז אלוהים אוהב אותו, ומי שלא מצליח כלכלית, אלוהים לא אוהב אותו.
יפה. עכשיו, דבר נוסף חשוב, קריטי, חלק מאותה תרבות מניחה שזה לא מוסרי להוציא כסף. זה לא מוסרי שכשאתה מרוויח כסף...
שופוני, נובורישי. שופון
אסור, נובוריש זה new rich, נכון? כן. זה משם מגיע. זה שאתה עשיר, זה לא אומר שאתה צריך להראות שאתה עשיר. להפך, זה מידה רעה להראות שאתה עשיר. לכן מה שנוצר לאנשים, אנשים עובדים מאוד מאוד קשה, מכיוון שזה מספר להם מה יהיה עתידם, מצד אחד. מצד שני, כשהם עושים הרבה הרבה כסף, כי הם מאוד מאוד חרוצים, הם לא יכולים להוציא את הכסף הזה. אז עכשיו אתה חווי במסצ'וסטס, עשית, עבדת כמו חמור, הרווחת הרבה כסף, אבל אתה לא יכול עכשיו לקנות פורד אוטו חדש, כי זה לא יפה, אתה לא יכול לקנות בית גדול יותר, כי זה לא יפה, אתה לא יכול לקנות, להוציא את הכסף במותרות, אז מה אתה עושה עם הכסף שיש לך? יש לך און עודף. מה אתה עושה עם האון עודף הזה?
אתה משקיע אותו.
אתה משקיע אותו. והנה היא תחילת הקפיטליזם, ההשקעה של האון העודף בצמיחה ולא בצריכה. ומכאן תרבות שלמה שבה בני אדם מבינים שמה שהם צריכים, הפעולה נדרשת מהם, היא לעבוד קשה, לסבול. הסבל הוא חשוב פה. הם סובלים כשהם עובדים קשה, ואז את ההון שהם מייצרים, הם לא נהנים ממנו, כי אם הם נהנים, הם לא סובלים. סליחה, זה חשוב, אני מזכיר שנייה. בואו ניכנס שנייה למיתוס, שיהיה לנו נחזיק שנייה בראש, את המיתוס של ישו. בסדר? ישו, איך הוא גואל את העולם? הוא מת. בסדר? זאת אומרת, האדם, בשביל הגאולה, צריך להתאמץ. אין דבר כזה ארוחת חינם.
אבל לא סתם להתאמץ. להתאמץ ואפילו לסבול. לסבול זה לא דבר רע, זה דבר טוב.
נכון.
זה לא איזשהו מחיר.
נכון.
זה טוב, זה גואל.
בדיוק. זאת אומרת,
עכשיו... העבודה משחררת, אופס.
אבל זה מגיע מהמקומות האלה. יש לך מיתוס של סבל, אז אנחנו מבינים את זה כולנו. מי שיתאמץ לעשות איזשהו דבר, אין דבר כזה שאתה נהנה מאיזשהו דבר בעולם בלי שהתאמצת בשבילו. אתה לא לומד שפה אם לא התאמצת בשביל לומד שפה. אתה לא מסיים תואר אם לא עבדת קשה בשביל התואר. אתה לא אוכל אם אתה לא מזיע ומזיע קודם לפני בשביל הלחם. אז הרעיון הזה שיש קשר פנימי, אינהרנטי, בין המאמץ לבין התגמול, אוקיי? ועכשיו אם אתה... זה כמו הפרדוקס של, אני חושב שזה משפיע למשל על הסיבה שעובדים סוציאליים מקבלים מעט כסף, נכון? למה הם מקבלים מעט כסף? כי אם הם יקבלו הרבה כסף על העבודה שלהם, לא סבלו, ואז זה לא מתאים לנרטיב של זה. יש פה נרטיב גדול שבו אני צריך, שיש קשר שבין, אני יכול להציל את האחר רק אם אני סובל.
רק אם אני במעמד שלו, רק אם אני בא מאותו מקום. רק אם אני מבין אותו, אם דרכתי בעקבות שלו.
הסבל שלי הוא הכרחי ליכולת שלי להציל אותו. נכון? ולכן אם אני אקבל הרבה כסף, המיתוס שבשבילו, למה אנשים מוכנים ללכת עם זה? כי הם מרגישים טוב עם עצמם. אני הולך להיות עובד סוציאלי, אני מרגיש טוב עם עצמי, כי אני סובל בשביל להציל אותך. וזה ממש חלק מהמיתוס המערבי, שהוא חזק מאוד אצל הפוריטנים באמצעות התפיסה של ישו, שאומר שאני צריך עכשיו לייצר, לעבוד מאוד מאוד קשה, זה מעיד עליי על העולם הבא, אסור לי להנות מזה, אני צריך לסבול מהסבל הזה, אני, יש לי הון עודף, מה אני עושה עם ההון עודף? משקיע אותו, ההשקעה, מה היא מייצרת עוד פעם?
מייצרת שוב, הרבה עבודה, הרבה סגסוג.
מייצרת עוד פעם סגסוג, והדבר הזה, כשחברה שלמה של אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, פועלים לפי אותו דפוס, מייצרת לפי וובר את הקפיטליזם.
קפיטליזם שבעצם מצליח, האמת היא שדברים שאתה מדבר עליהם קיימים באיזשהו מובן גם ביהדות. אנחנו רואים כבר בבריאת העולם, באחד הרשים המפורסמים על טעם העץ כטעם הפרי, שגם ביהדות, אחד החטאים הראשונים שהתקיימו, היו עוד לפני שהאדם הגיע לעולם, כבר האדמה חטאה בזה שלא הוציאה עץ שהעץ עצמו, כלומר התהליך מתוק כמו הפרי. ובעצם האדמה יצרה עץ שהוא כל כולו כזה עצי, ואי אפשר לאכול אותו ואי אפשר ליהנות ממנו, ואתה יכול ליהנות רק מהסוף, רק מהפרי שיוצא בסוף, וגם זה אחרי שלוש שנים של אורלה, ושנה של נטע ריבאי, ובקיצור, חיים קשים. ואל מול זה, איזה תרבות אנחנו מנסים להנגיד, או להראות משהו שונה, או תרבות גם שהגיעה להישגים חומריים, פחות מרשימים?
אז חשבתי באמת לקחת את הרעיון של של בודה ולהביא טקסט קצר שאולי אפשר ככה להקריא איזה קטעים ממנו ולבאר אותו.
לגמרי.
אז זה נקרא חופן של עלים בתרגום של מאיר זוהר.
ואני אשים את זה בתגובות.
כן, שזה ארבע אמיתות הנאצלות של בודה, טקסט מאוד קלאסי. שבו הבודה מדבר על על הדרך להגיע לנירוונה, אוקיי? אז הוא אומר כך, הוא שואל מה הדרך המביאה לראיה ולהבנה בהירה, הדרך המובילה לשלום, חוכמה, הערה ונירוונה. הוא אומר ככה, זוהי הדרך הנעלה, בת שמונה הפנים, הכוללות השקפה נכונה, מחשבה נכונה, מילה נכונה, עשייה נכונה, מחייה נכונה, חריצות נכונה, תשומת לב נכונה והתרכזות נכונה. כלומר, מה הפעולות שהאדם צריך לעשות בשביל להגיע לאותו שלום ונירוונה. אז הוא אומר ככה, הנה נזירים, האמת הנעלה של הסבל. לידה היא סבל, זקנה היא סבל, מחלה היא סבל, ומוות הוא סבל. קרבה לשנואים עלינו היא סבל, פרידה מהאהובים עלינו היא סבל, ותשוקה שאינה באה על סיפוקה היא סבל. בקצרה, הוא מנסה עכשיו להגדיר את המחלה. זאת אומרת, אם אני מבין טוב את ההגדרה שלו, סבל זה לא רק מלחמה, אלא מה שמסב לנו איזשהו עונג רגעי, אבל הוא מייצר אי נחת בהמשך. זאת אומרת, שהרעיון שמה שאני אוהב צריך להישאר איתי, זה סבל. בפשטות, אם אני אוכל שוקולד והוא נעלם לי, ואחר כך אני רוצה עוד שוקולד, אז אני סובל, אבל זה אותו דבר על חיים. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו שהכלב שלי, הכלבה שלי עכשיו גוססת. ושבוע הבא אנחנו צריכים להרדים אותה, כי היא סובלת מאוד מסרטן. אז עכשיו השאלה היא, כאילו אני סובל מזה, נכון? כי אני רוצה שהיא תמשיך להיות איתי. אני רוצה עכשיו שהיא תמשיך להיות איתי. אז אומר ככה, הנה נזירים, האמת הנעלה של הסיבה לסבל. זוהי התשוקה המובילה ללידה חדשה. כלומר, כשאני רוצה לידה חדשה, כשאני רוצה ילד, הרצון שלי זה הסבל שלי. התענוגות הנובעים מלידה חדשה. הילד המחייך, זה התענוג של הלידה החדשה, הילד שמחייך אליך, זה סבל. והצמדות לתענוגות השונים, זוהי התשוקה לתענוגות החושים, התשוקה להתאבות ולקיום, התשוקה להיעלמות ולחוסר קיום. כלומר, הסבל מוגדר כפער שבין הרצוי למצוי. כשיש לי, כשאני רוצה לחוות יותר, אני סובל.
אבל הוא גם מגדיר את זה שאני מסתכל על הילד המחייך שלי כסבל.
כן?
למרות שאני מסתכל על הילד המחייך שלי,
נכון?
אני גם סובל.
נכון?
זה שמה מוזר, אני דווקא נהנה. אני חושב באופן סובייקטיבי שנראה לי שאני סבבה לי.
כן, אבל מיד אחר כך כשזה נעלם אתה סובל.
כן, כשאתה מנסה להצחיק שוב את התינוק, ששוב יצחק, אז אתה...
אנחנו לא מבינים כשהדברים הם ברי חלוף, ומזה אנחנו סובלים.
אנחנו לא מוכנים לקבל את זה.
נכון.
לא שאנחנו לא מבינים, אנחנו מבינים. וזה מה שהוא אומר, החיים הם סבל.
נכון. והבעיה היא שאנחנו משתוקקים. כשאני רוצה, אני סובל. למה? כי הרצון שלי הוא אינסופי, והדברים הם סופיים. אז כשאני רוצה, אני סובל. למה? כי תמיד אני חווה את הפער הזה. בואו נשים את זה שנייה בעולם קפיטליסטי, שנבין את זה בצורה פשוטה. אני עכשיו הולך לקניון, ואני רוצה ג'ינס. נו, אז למה אחרי 4 חודשים אני רוצה עוד פעם ג'ינס? כאילו, הרצון ממשיך לרצות, אבל הדברים סופיים. בסדר? הפער הזה שאתה הולך בקניון בין הרצון האינסופי שלך למציאות שהיא סופית, תמיד מייצרת אצלך את הסכול. על זה בונה הקפיטליזם. זה על הפער על זה, שבין הרצון האינסופי לדברים הסופיים, כל הזמן זה הבלק פריידר וסייבר מנדי, וכל הדברים האלה הם כל הזמן... אתה מרגיש כמו הסוס הזה שיש לך, שאין לך את הגזר מולך, ואתה כל הזמן ממשיך ללכת אליו, כי אתה כל הזמן נמצא על הרצון האינסופי הזה.
כן, האמת גם בכלכלה, אחד הדברים שמגדילים את הביקוש, זה הגדילה בהכנסה. אנחנו פשוט יודעים את זה באופן, נקרא לזה מדעי, אם כן. כלכלה זה מדע, שברגע שאתה מרוויח יותר, פתאום יש לך יותר רצון לקנות דברים. כלומר, איך הסתדרתי בתור חייל עם 700 שקל בחודש? אני באמת לא יודע. כי היום אני צורך אולי 700 שקל בשלושה ימים.
אז זה מה שהבודה יגיד לך, שזה הבעיה, כי אתה הופך את העונג של הטווח הקצר לסבל של הטווח הארוך. כלומר, ברגע שאתה משתוקק ואתה משיג את ההשתוקקות שלך, זה פה תמון הסבל. כי אתה נהנה בטווח הקצר וסובל בטווח הארוך. הנה נזירים האמת הנעלה של סוף הסבל. אז איך פותרים את זה?
באמת ציפיתי לזה פתרון לכל הסבל הזה.
זוהי הדעיכה, ההכחדה והיעלמות התשוקה ללא כל שריד וזכר. זהו ויתור על התשוקה. שמיטה של התשוקה, השתחררות לחופשי מהתשוקה, והתעלות אל מעבר לתשוקה. כלומר, לפי הבודה, מה זה סוף הסבל? זה ברגע שאם אמרנו שיש פער בין הרצוי למצוי, כי אני כל הזמן רוצה, והדברים שלי מוגבלים, אם אני אבטל את הרצון, אני אשתחרר מהסבל. אם אני אפסיק לרצות, ברגע שאני מפסיק לרצות, אז אני כבר לא סובל. כי אין לי יותר דבר שאני יכול לשאוף, לשאוף לכיוונו. ולכן הוא ממשיך. הנה נזירים האמת הנעלה של הדרך השם הקץ לסבל. זוהי הדרך הנעלה בת שמונה הפנים, הכוללת השקפה נכונה, מחשבה נכונה, מילה נכונה, עשייה נכונה, מחיה נכונה, חריצות נכונה, תשומת לב נכונה והתרכזות נכונה. כל אלה שיטות שאם מתרגלים אותם, מגיעים לנירוונה. מה זה הנירוונה? הנירוונה זה המציאות שהאדם לא רוצה בה. ואז הוא שלב. השלווה מגיעה כשאתה מפסיק לרצות, כשאתה מבטל, שכל הרצונות שלך, כל השאיפות שלך מתבטלות. אז אני רוצה שנשים לב, שאם משווים את זה לוובר והטענה שלו על ארצות הברית, של המאה ה-19, ובודה והתפיסת הארטה שלו, אז יש לנו קודם כל תפיסה ששניהם היא תפיסה אידיאליסטית, שהתודעה קובעת את ההוויה. ואולי זה טיפה יותר מורכב לגבי, לגבי, לגבי וובר, על, על ה, לגבי הפוריטנים והבחירה החופשית, אבל אני אומר, העיקרון פה, זה שההסבר להתנהגות החברתית הוא הסבר אידיאליסטי. יש לנו קבוצה גדולה של אנשים. אז בעצם מה יוצרת חברה שהדרך לאושר שבה לא קשורה לחלוטין לאושר? הודו. אז אני רואה מישהו עני לחלוטין. עני עד, עד אין קץ. אין לו כלום.
אין לו נעליים ואין לו שיניים.
אז זה לא רק שהוא לא סובל. יכול להיות שהוא בנירוונה, יכול להיות שהוא השיג את המטרה. יכול להיות שהוא השיג את המטרה, הוא באמת לא רוצה שום דבר, אז הוא מאושר. אז אנחנו בכלל לא מייצרים חברה שמתעסקת בלייצר הון, אלא אנחנו מייצרים חברה שמייצגת, המטרה שלה, האידאה שלה, הרדיפה הקולקטיבית שלה היא להגיע לנירוונה. והדרך להגיע לנירוונה היא להפסיק לרצות דברים חומריים. אז אם יש לנו חברה ששמה לנגד עיניה את ביטול הרצון בהשגת דברים חופשיים. כי רק אם נפסיק לרצות את הדמיונות שלנו, שאנחנו רוצים אוטו חדש, ואייפון 7, ואייפון 8, ואייפון 9, וכל הזמן חודפים אחרי דברים, רק אם נשתחרר מאותה רדיפה אינסופית שאי אפשר אף פעם להשיג אותה, רק אז נהיה מאושרים. אז נוצרת חברה שיש בה המון 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 עניים, מכיוון שבכלל אין צורך במרדף אחרי דברים חומריים.
מצד שני, גם בתרבויות אחרות, אנחנו רואים שיש חשיבות מאוד גדולה לריסון עצמי. כלומר, נראה שגם בזרם הפוריטני יש הרבה עניין של ריסון עצמי, וגם בעניין, גם בהודו יש הרבה עניין של ריסון עצמי, וריסון התשוקות, וריסון של בעצם הרדיפה הזאת. ואולי בעצם היום הגענו לתרבות אמריקאית, שבה אין הרבה ריסון עצמי, יש הרבה שופוני, והרבה תראו כמה יש לי, ותראו כמה שאני מצליח ומוצלח. ובעצם, אולי גם בגלל העולם של השיווק המודרני, אנחנו בעולם של, אולי לא תראו כמה אני מרוויח, אלא תראו כמה לייקים יש לי בפייסבוק, תראו כמה עוקבים יש לי באינסטגרם.
אז זו שאלה מצוינת. אז עכשיו אתה עוזב אותנו מהסברים של ראשית הדומינו, של הדומינו שהתחיל במאה ה-19, ואיפה הוא פוגש אותנו היום. ואתה שואל, אוקיי, היום אנחנו כבר רוצות הברית, היא לא פוריטנית, אלא מתנהגת בצורה אחרת. ואותו ריסון עצמי של הוצאת כספים, אנחנו היום כבר לא נמצאים שם, והמידה הטובה השתנתה.
ואף על פי כן, הכלכלה מאוד מסגשגת, הכלכלה ברמה מאוד גבוהה, הכי גבוהה שהייתה אי פעם?
שאלה מצוינת. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים, מנסים לתת הסברים להתנהגויות של חברות, אנחנו צריכים להציע הסברים מורכבים. אני לא חושב שיש הסבר אחד שהוא מציע הכל. אני כן רוצה להציע שהתפיסה האידיאליסטית שהרעיונות מעצבים את המציאות, יש לה השפעה משמעותית על תחילת הדרך של ארצות הברית, שהיא עצרה בתורה חברה שיש לה ארטה מסוים, מידה טובה מסוימת, שרדפה אחרי כסף בצורה מסוימת, ויכול להיות שהמידה הטובה משתנה לאורך הזמן. שבארצות הברית אנחנו פוגשים את זה ביחד עם מנגנון, מנגנון משטרי, שהוא מנגנון קפיטליסטי שגם מעודד את הדברים האלה, אבל באמת אני חושב שארצות הברית נמצאת בדיוק, בדיוק אם אתה שואל אותי על משהו, איפה זה פוגש לנו היום. ארצות הברית נמצאת לדעתי בבעיה, בגלל שהמידה הטובה השתנתה. אז אם שואלים מה הבעיה המרכזית של ארצות הברית היום, זה הגירעון. מה זה הגירעון של ארצות הברית? הגירעון של ארצות הברית?
זה עובר גם על הגירעון של ארצות הברית. מה זה גירעון? גירעון זה פשוט אוברדרפט. כמו שהרבה מאיתנו חיים, פשוט, מעבר ליכולת שלנו להתפרנס. אנחנו חיים טיפה מעבר. ואם אנחנו חיים כל חודש באפילו 200-300 שקלים מעבר למשכורת, אנחנו לאט לאט צוברים חוב הולך וגדל, ואז קם ארגון פעמונים שבעצם עוזר אנשים להתמודד עם זה וכו וכו.
אבל נכון, אבל אם אנחנו שואלים עכשיו מה הבעיה הכלכלית בארצות הברית, זה לא אבטלה, זה לא צמיחה, הבעיה היא שארצות הברית לקחה על עצמה חובות, משכנה את העתיד שלה, היא נמצאת היום, היא בדיוק לא מתנהגת לפי הרטה הפוריטני, אלא היא מתנהגת לפי תפיסת טוב שונה לחלוטין, והתפיסה הזאת היא זו שמסכנת את הקפיטליזם האמריקאי, כי היום ארצות הברית מייצרת חובות בקנה מידה כזה שהיא כבר לא מסוגלת להחזיר אותם. ולכן הבעיה הזאת היא של שינוי המידה הטובה האמריקאית משתקף גם בכלכלה האמריקאית היום, והוא מה שלדעבוני ולדעבונה מייצר את הסכנה הכי גדולה לארצות הברית בטווח הארוך. באמת שינוי המידה הטובה. ודווקא חזרה על המודלים הפוריטנים שיכול להיות שהם אבלים מבחינה תיאולוגית או לא, אני לא יודע עוד, אבל בוודאי שהם יעילים מבחינה כלכלית לסגשוגה של אומה, עם דרך פתרון טובה לארצות הברית, לעתיד לבוא.
אני חייב לומר משהו מהזווית האישית, זה שאני עברתי הרבה קורסים של פעמונים, בתור מלווה של משפחות, ואחר כך גם העמקתי בתחום הזה של כלכלת המשפחה, והרבה אנשים צוחקים עליי, אומרים לי, למה אתה חוסך כל כך הרבה, למה אתה כל כך חי בכזאת צניעות? אני לא ממש יודע להסביר את זה הרבה פעמים, פשוט נראה לזה דרך יותר נכונה לחיות. כלומר, עד היום אני בן 32, ומעולם לא החזקתי רכב, כי אני מסתדר מעולה עם אופניים חשמליות, נכון שלפעמים יורד גשם ולפעמים לא נעים, אבל אני חושב שזה בסופו של דבר דרך יותר נכונה, שגם אני יכול לעזור הרבה לאנשים אחרים שסביבי, ולתת להם בין הלוואות ובין עזרה כספית כזאת או אחרת, שאם הייתי חי בדיוק על המשכורת שלי, לא הייתי יכול לעשות. גם אני יכול לתמוך במיזם כמו פודקאסט, שבלי שהיה לי עכשיו הכנסה קצת יותר גבוהה מההוצאות שלי, לא הייתי יכול לתמוך בו בכזאת שלווה. וגם באופן כללי, אני חושב שהריסון העצמי מביא הרבה יותר עושר, באלף, מאשר לחיות ולקנות עוד משהו חדש, קצת יותר טוב. זה מביא שמחה הרבה יותר גדולה.
אז אולי אתה מציע מודל אחר, שהוא לא המודל הפוריטני, שוובר מדבר עליו, ולא המודל הבודהיסטי, שדיברנו עליו עכשיו, אלא מודל אחר שהוא מודל יהודי יותר, שמנסה לשלב בצורה שונה בין הדברים, ומי ש אני חושב כותב על זה לא מעט, על תפיסת האתיקה היהודית, בהקשרים האלה זה הרמב״ם, שמנסה גם בשמונה פרקים, ובמיוחד במורה נבוכים בחלק ג' בפרק נון ד' להציע תפיסה אחרת לגבי הארתה, אבל לגבי המידה הטובה, ממש ב-high level, כי אני חושב, אני אגיד ככה, אני לא חושב שהתפיסה של הרמב״ם התקבלה הלכה למעשה במדינת ישראל המודרנית. מדינת ישראל המודרנית היא תערובת של הרבה מאוד דברים. היא תערובת במיוחד של רעיונות סוציאליסטיים שהיו פה בתחילת הדרך, היא תערובת של רעיונות מסורתיים יהודיים, אבל יש לנו, אני חושב, איזושהי תובנה שאתה עכשיו מנסה לשקף אותה, שלהגיד, נגיד ככה, האדם היהודי שהולך לבית המדרש, במונחים של בודה, מנסה לכוון את הרצון האינסופי שלו, לדבר היחיד במציאות שהוא גם אינסופי, שזה התורה. ואז הוא אומר לך, תכוון את הרצון האינסופי שלך, למציאות האינסופית שזה התורה. שם המרדף הוא בסדר, כי הוא לא יחסי. אז במקום לבטל את הרצון שלך, תעשה לו סובלימציה למקום שבו הוא מאיר את העולם.
המתאים.
למקום המתאים. יפה. והוא אומר לך, בדברים שהם יחסיים, שזה כמו כבוד, וכסף וכולי, זו לא מטרת העולם, זו לא מטרת החיים, לא בשביל זה באת לעולם, אתה נולד ערום ואתה מת ערום, אבל באותה מידה היהדות אומרת לך, הוא מזכיר לך כל הזמן, בלי קמח אין תורה, זאת אומרת רדיפת התורה הזאת וכולי, והפניית הרצון האינסופי למציאות האינסופית שזה התורה, אל תשכח שאתה לא יכול לעשות את זה בלי מציאות של קמח. אז היא מנסה לייצר לך את אותו איזון בחיים האישיים שבין, כמו שאתה הצגת, שבין לחיות בצורה שהיא מצד אחד מאפשרת לך סגסוג, ולפחות איזשהו מציאות כלכלית שאתה יכול לחיות בתוכה, ומצד שני, לא דורשת ממך לבטל את הרצונות שלך, אלא לעשות להם סובלימציה למקומות הנכונים במציאות.
כן, אני באמת, אני מאוד מסכים, כי בגלל שאני מלמד כלכלה, אני יודע כמה המציאות שלנו היום היא מציאות של עושר אדירה, ואנחנו חיים כמו גדולי המלכים בימים עברו, וגם אנחנו לא חיים
וגם אז לא היה להם מזגן.
כן, גם אז לא היה להם מזגן, וגם מקלחת חמה לקח להם זמן לחמם אותה, עד שנתנו לה, לאותו משרת את ההוראה לחמם, ועוד הרבה מאוד דברים, כמו היכולת לדבר עם הקצה השני של העולם, או בכלל היכולת לשמוע אפילו פודקאסטים, במקום להזמין כל מיני אנשים אינטלקטואלים של החצר, אליי לחצר ולפרנס אותם, אני יכול ללחוץ פליי בחינם לגמרי, על כל מידע כמעט שאני רוצה בעולם, ולהזין לו אפילו במהירות 1.5, אם אנחנו מדברים לאט מדי. אז יש לנו עושר אדיר עכשיו, וקצת ריסון עצמי לא יזיק לנו.
חד משמעית.
תודה רבה.
בבקשה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.